חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. שלום מיכל משרקי.
היי אוש.
איזה כיף לארח אותך פה בפודקאסט שלנו היום. ממש ממש מתרגשת לארח אותך. אז קודם כל בואי תספרי לנו קצת על עצמך. את בעלת המותג מיכל של זיכרונות, שזה עבודות שאת עושה אלבומים וקופסאות בעבודות יד, ואני חייבת לציין אחד הדברים היותר מיוחדים שראיתי בזמן האחרון מבחינת מתנות בשוק. אתה אספר לנו קצת על המותג שלך?
כן, המותג הצעיר שלי, מיכל של זיכרונות, זה
נכון,
עסק...
נכון, בן שנתיים כמעט, נכון?
עוד לא, שנה וחצי וגם בקושי לא. תינוק. אז מיכל של זיכרונות זה עסק שהקמתי בתקופת הקורונה, שהתחיל בתור עסק של אלבומים וקופסאות בעבודת יד, בעצם עבודות סקראפ, והוא מתפתח לכל מיני כיוונים מפתיעים שאני בעצמי מופתעת מהם לפעמים.
גם הסיפור איך שהעסק הזה בכלל הוקם הוא סיפור מופלא בפני עצמו, כי מיותר לציין שאני מכירה את מיכל קצת מחיים קודמים שבהם נפגשנו, ושום קשר בינך לבין עבודות יד בעבר, נכון?
זהו, שאני חושבת שזה לא נכון, כי תמיד הייתי עוסקת באומנות, מאז ומעולם, מאז שאני קטנה, מאז שאני ילדה, תמיד אומנות הייתה חלק מהחיים שלי, פשוט נשאבתי לתוך עולם של סחירה, כל קשר בין מה שהייתי עושה לבין היצירתיות והאומנות, היו שני עולמות נפרדים, אז מי שהכיר אותי בתקופה היא, כן, יכול להיות מופתע אולי, אבל מי שמכיר אותי מהילדות לא מופתע בכלל.
באמת היה לך את זה כבר מילדות, ידעת שזה יהיה הכיוון שלך, או שלא דמיינת בחלומות שלך שזה מה שיקרה?
אני חושבת שתמיד, זאת אומרת, התשובה היא לא ידעתי בחיים, ולא, זה לא היה אפילו ב-back of my mind, בשום צורה, בשום שלב, אבל אומנות תמיד הייתה חלק מהחיים שלי, וזה היה ברור שאם אי פעם הייתי אומרת לעצמי, יהיה לי עסק, זה היה ברור שהוא יהיה בתחום שקשור איכשהו ליצירה ולעבודות יד או whatever, זה לא משנה מה.
אז מה הוביל אותך בוקר אחד מתור שכירה שחיה אקסלים ותפעול, פתאום לקום, להגיד די, אני לא רוצה יותר, אני רוצה עסק משל עצמי, וללכת כמו לקפוץ בנג'י, במקום בלתי ידוע ובלי לדעת מה העומק בכלל.
כן, אני חושבת שזה היה קצת יותר... זה היה קצת יותר תהליכי, כי לא קמתי בבוקר ואמרתי, אני רוצה להיות עצמאית, זה לא היה כיוון. אבל הסיפור שלי הוא ביחד עם כל עם ישראל בעצם, יצאתי לחלט. התזמון שבו יצאתי לחלט היה חודש וקצת אחרי שהתחלתי עבודה חדשה, ומאוד משמעותית ומקצועית, ועם טייטל ועם רכב, ועם כל מה שרציתי ודמיינתי וחלמתי לפחות אז. ואז הגיעה הקורונה, מה שנקרא. ומאימא וורקוהולית שבקושי יודעת את השמות של המורות של הילדים שלה, הפכתי להיות אימא במשרה מלאה יחד עם כולם, זה היה המצב. הבן שלי האמצעי היה באותו זמן בכיתה א', התחיל כיתה א', והוא חווה קשיים שלא יכולתי, שידעתי שהם לא במקום, אבל לא יכולתי... בפניות הרגשית והזמן שהיה לי לא יכולתי לטפל בה. מתוך המקום הזה חוויתי אותו פה בבית בפול טיים. To make a long story short, היה רגע מאוד מאוד משמעותי שבעצם ישבתי בבית עם הבן הקטן שלי בן שנה, הבן האמצעי שלי, שניהם בהתקף טנטרום מהגיהנום. אחד מנסה להירדם ועייף וצורח, והשני באיזשהו ג'ננה שחטף עוד אחת מהג'ננות באותה תקופה, ופשוט יצאתי מהחדר הזה בדמעות, והייתה לי מין כזאת תובנה של אני לא עוזבת את הבית, שפשוט התקשרתי לבעלי, אמרתי לו, ממי, אני לא יודעת איך, אין לי מושג. למה, אין לי מושג איך, אין לי מושג באיזה צורה, אבל אני לא עוזב את הבית.
וזה היה השורש שנולד העסק בעצם? או שהוא עדיין היה אמורפי לחלוטין?
הוא לא היה קיים העסק. העסק נולד אחרי תהליך אימון, שעברתי בגלל שחיפשתי את המקום של האיזון בין הבית לעבודה, ולא ידעתי לאיזה כיוונים ללכת, ולא ידעתי מה אני רוצה בכלל. ועברתי תהליך אימון שהשלתי בו הרבה מאוד שכבות, לאט לאט. וזה היה מאוד תהליכי, זה בהתחלה היה בכלל לא בכיוון, אחר כך זה היה, אוקיי, אני אעשה משהו מהצד ויעבוד במשרה חלקית, אחר כך זה היה, אוקיי, אני אעבוד בעסק, אבל אני אפרנס במשרה חלקית כדי להשלים הכנסה. אבל לאט לאט זה התפתח, וזה הפך להיות, אוקיי, לא, אני לא יכולה, אני לא רוצה, יש לי משהו שאני לא רוצה, אני רוצה לחקור אותו, לראות מה, לאן אני אגיע.
את רואה בעסק שלך את השליחות שלך בחיים?
כן, זה כאילו נשמע נורא גדול להגיד דבר כזה, אבל אני חושבת שכשעושים משהו מהבטן, אז כל הקלישות נופלות למקום הזה פתאום. כן, הייעוד שלי הוא נהיה מדויק ככל שהזמן עובר, הוא גם משתנה, הוא עובר גלגולים, אבל היום אני יודעת שמה שאני באתי לעולם לעשות, זה לרגש אנשים בעזרת תמונות. זאת אומרת, תמונות זה האמצעי, וזה האמצעי שאני מאוד מאוד מחוברת אליו.
תסבירי קצת למה הכוונה.
אז קודם כל העסק שלי, אלבומים והקופסאות. כשאני אומרת קופסאות, זה קופסאות בעבודת יד. כשאני אומרת אלבומים, אני גם אומרת, זה אלבומים בעבודת יד, זה לא אלבומים סטנדרטיים ורגילים. אבל מבחינתי, היצירה היא האמצעי, שדרכו אני יכולה להגיע למטרה שלי, שזה בעצם להראות לאנשים את הרגעים שלהם, את הזיכרונות שלהם, לאפשר להם להעריך את מה שיש להם, להוציא את התמונות שלהם החוצה מהניידים, מהסקיות סופר שנמצאות בארון של הסבתא באיזה דירה מאופשת או whatever, והראייה הזאת של התמונות היא היא התחילה מאוד שחלטנית בהתחלה, היא מאוד פשוטו כמשמעו, מה שנקרא. אני יודעת לעשות אלבומים, אני יודעת לעשות קופסאות, אני אוהבת לעשות דברים כאלה, אז בוא נעשה לאנשים מתנות. אבל לאט לאט הראייה הזאת היא קצת עברה גלגולים, והיום אני מסתכלת על תמונה כפלא, זה פלא, זה זמן שקפה, זה שבריר שנייה שקפה, ואפשר לראות ולהסתכל עליו ולהסיק ממנו כל כך הרבה דברים.
מה מרגש אותך בעבודה?
וואו. הידיעה, וזה הידיעה שאני יצרתי משהו שישאר עם בן אדם לאורך כל החיים שלו, וכל פעם יחזיר אותו אחורה ויאפשר לו לראות דברים, ויהיה חלק מהחיים שלו ומהחוויות שלו, בין אם זה אלבום למישהו בן 70 שהנכדים או הילדים הכינו לו, וכל פעם שהוא מתגעגע או היא מתגעגעת הם פותחים ומסתכלים ונהנים ונזכרים, או בין אם זה אלבום בת מצווה שמישהי תסתכל עוד 10 שנים ויעלה לחיוך ותסתכל ותגיד יא איזו תקופה יפה הזאת הייתה, או לא יודעת מה. הידיעה שאני חלק קטן, מה שעשיתי הוא חלק קטן בחיים שלהם, היא מבחינתי היא הכל מבחינתי, כאילו לדעת שנגעתי להם בחיים באיזושהי צורה.
יש לך סיפור מרגש, אם אני זוכרת, נכון? איך שזה התחיל, שפרסמת פעם ראשונה פוסט, ופנתה אלייך מישהי שנורא, תספרי אותו.
הפוסט הראשון שפרסמתי היה בעצם מאוד ספונטני, כל התחביב הזה היה נסתר מן הכלים, מה שנקרא, נסתר מהרשתות החברתיות, והפוסט הראשון שפרסמתי, בעצם הראיתי את העבודות שלי פעם ראשונה בפייסבוק, מתוך הפוסט הזה שבאמת זכה להמון המון אהבה ושיתופים והתרגשות של אנשים, שבעצם זה שילד לי את העסק, פנתה אליי מישהי מהשכונה פה שלא הכרתי אותה, כאילו הכרתי אותה, אבל הכרתי את הסיפור שלה, כי היא בעצם איבדה את בעלה בגיל מאוד צעיר, השאיר אותה, כאילו נשארה עם שני ילדים קטנים, והיא פנתה אליי וביקשה שאני אכין לה אלבומים לילדים ואלבום לה, סוג של אלבום זיכרון, אבל אלבום זיכרון שמח. וזה היה בעצם הפרויקט הגדול הראשון שעשיתי, ובטח ובטח למישהי שזה כל כך משמעותי בשבילה, וזה היה באמת רגשית, היה מאוד מורכב להתמודד עם זה. ובעצם יצרתי עבורה שלושה אלבומים, שניים לילדים שלה ואחד בשבילה, מאוד מיוחדים גם בנראות שלהם, מאוד, היא נתנה לי להתפרע, היא אמרה לי, מיכל, תקשיבי, אני סומכת עלייך, את יודעת שאת תעשי מה שאת עושה הכי טוב, ופשוט תעשי מה שאת רוצה. ואני התפרעתי לגמרי, כאילו ממש נתתי לדמיון שלי להתפרע, וזהו, וכשבעצם מסרתי לה אותם, זה הייתה חוויה מאוד מכוננת, אפשר להגיד. לא דמיינתי בכלל, לא חשבתי שהיא תרצה לראות את האלבום עם איתי. ביקשה לראות, כאילו היא ביקשה לעבור על האלבום שלה ביחד, ועברנו, כאילו, היא ישבה ועברה עליו והסתכלה עליו, ובשבילי זה היה חוויה מאוד מרגשת מהרבה סיבות. אחד מהסיטואציה שבעצם שהיא נפתחה בפניי בצורה כזאת, כי זה החוויה הכי עוצמתית שבן אדם יכול לעבור, בטח ובטח מישהי שאיבדה את בעלה, ועכשיו עוברת ורואה אלבום תמונות שלו, בשבילי גם החוויה של לעבור עם מישהו על אלבום, כי זה לא היה יותר מדי קיים לפני כן, אז היה שם הרבה עוצמות, ופשוט אחרי שעברנו עליו, כאילו, אני חושבת שבכינו יחד שתינו ביחד, חצי שעה, לא הפסקנו לפקוד שתינו, זה היה פשוט כאילו, זה היה מין חוויה כזאת, כן, זה הייתה חוויה שאני חושבת שגם אני וגם היא לא נשכח כל כך מהר, ואנחנו גם חברות עד היום, כאילו, נשארנו בקשר ואנחנו חברות, והיא עוד עשתה אצלי עוד פרויקטים מאז, ופנתה עליי אנשים, ומסוג המערכות יחסים האלה ש...
נרקמות בעסק. אני רוצה להחזיר אותך רגע, אמרת הפוסט הראשון שלך. לפני כן לא היה לך יותר מדי ידע בשיווק, במדיה חברתית, הרגשת שאת נכנסת לתוך עולם חדש, זר, מוזר, שלא הכי מוכר לך לשווק את עצמך. מה הרגשת? ומה גרם לך בעצם להגיד, לא מעניין אותי מה חושבים עליי? אני עושה את זה. אני קופצת קדימה? רצה עם זה.
אוקיי, אז נכנסתי לעולם שלא הכרתי. הכרתי אותו כשכירה, כי תמיד עבדתי בעסקים קטנים, ובעסק האחרון שעבדתי, אז ככה נגעתי בתחומים האלה ממש בקטנה ומדי פעם, אבל זה עולם אחר לגמרי כשאתה עושה את זה עבור עצמך, אתה כבר לא תחת מעטפת, אתה כבר לא תחת מגננה כזאת,
אתה עומד בפרונט עכשיו.
בדיוק, זה כבר לא אתה עבור מישהו אחר וזה, אתה עבור עצמך, זה מאוד חושף. הפוסט הזה לא היה שיווקי מבחינתי, זאת אומרת, שזה קטע, כן, כי הוא היה הכי שיווקי בעולם, אבל הוא לא היה אמור להיות שיווקי, אותו פוסט. אבל ההרגשה הזאת של לא להיות כאילו, שלא אכפת לך מה האחרים אומרים, ואת הולכת ועושה מה שנראה לך, אני חושבת שזה, כאילו, באיזשהו מקום, הנקודת פגיעות הכי גדולה של כל בעל עסק, כל בעלת עסק, כן? וזה המכשול, כאילו, המכשול שהכי חשוב והמרכזי להתמודד איתו ולטפל בו.
אז איך התמודדת עם זה?
קודם כל, גיוץ. אני באמת מההתחלה, מהרגע הראשון, מהשנייה הראשונה שהבנתי שזה הולך להיות עסק, הבנתי שאני רוצה ליווי, ואני רוצה לעשות את זה כמו שצריך, ואני לא רוצה לזרום ולהתגלגל. אז כמו הרבה דברים שעשיתי, גם עשיתי הרבה לבד, ולמדתי הרבה לבד, כי אני כזאת באופי, אבל עשיתי גם הרבה מאוד תהליכים עם אנשים, ובכל תהליך כזה, קצת ככה, קצת עוד טיפה, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד קצת. את היית גם לי לעזר תקופה בהתחלה, בטח ובטח שהתייעצתי איתך הרבה עם הידע שלך. זה אף פעם לא בבום. זה אף פעם לא בא בבום. זה תמיד תהליך. אני לא מכירה אנשים שאולי מעטים אלה שיכולים לקום בבוקר, להגיד, אוקיי, אני גם אקים העסק, ואני גם שם את עצמי בפרונט, וגם מדברת בלי שאף אחד לא אכפת לי מה אומרים עליי, וזה.
אז זה, שזה לא קורה. רוב העסקים,
לא, לא משנה
כמה, בדיוק, אז חשוב לי רק לחדד את זה, כי מי ששומע, אין קסמים בעניין הזה. אחד הפחדים הכי גדולים שלנו כבני אדם זה הפחד מהחשיפה. ומה יגידו עליי? בעיקר האנשים שמכירים אותנו, כשאנחנו מתחילים לשווק כביכול את עצמנו, זה נשמע כמו משהו רע שאנחנו עושים. אבל זה לא, כי אם נגיד לא היית כותבת את הפוסט הזה, אף פעם לא היית מגיעה לאותה אישה, ובעצם נותנת לה את השירות הזה, של זיכרון, של בעלה שנפטר.
אני חושבת שזה ההבדל, אגב, בין לפעול מתוך שליחות, או מתוך ייעוד, לבין לפעול למען, לא יודעת, הכסף, או זאת אומרת, בסוף כולנו רוצים להכניס כסף, אוקיי? בסדר, נשים את זה על השולחן, זה נמצא שם. השאלה היא איך והלמה שלך, ואני חושבת שברגע שאת מאמינה בכל כולך, שאת באמת מביאה משהו טוב לעולם, והשירות, הדבר הזה שניחנת בו, היכולות שניחנת בהן, הן יכולות שיכולים, יכולות לתרום לאנשים אחרים, אז כשאת מדברת עליהן, את כבר לא מרגישה רע עם זה, זאת אומרת, את כבר הרבה פחות מרגישה עם זה רע, כי את
לא מרגישה
מבינה שיש...
משווקת, אלא את מרגישה שאת מפיצה את המסר, או את הבשורה.
כן, את לא מרגישה שאת מנסה לדחוף למישהו משהו. את לא מנסה למכור שנקרא 4 ב-100, ואת לא, את פועלת מתוך מקום אחר. ברגע שאת פועלת מתוך המקום הזה, אז קל לך יותר, זה עדיין לא קל, אוקיי? אבל יותר קל לך. לדבר על זה, ולהפיץ את זה, ולספר על זה, כי את כבר, כאילו, זה כבר הופך להיות אישות אחרת. זה כבר לא את. זה כבר לא העסק שלך, במרכאות, זה כבר המסר שאת רוצה להעביר, והוא הופך להיות יותר חשוב כל השאר, בעצם.
את רואה את זה כמסע שעברת, כאיזשהו תהליך, שכמו לקלף כזה את הבצל, כל פעם עוד קליפה ועוד קליפה בעסק שלך?
אני חושבת, כן, זאת אומרת, גם זה מה שהתייחסתי אליו בהתחלה, שבעצם כל פעם זה קצת, זה לקלף עוד קצת ועוד קצת, וזה ללמוד, וזה לעבור תהליכים עם עצמך, וכשאנחנו שכירות לצורך העניין, אנחנו, הנושא הזה של לעבור תהליכים וכאלה, זה, בוא נגיד, אין הרבה בהכרח, לא יודעת אם אין הרבה, אבל לא, זה לא משהו שהוא בא באופן הכרחי. זאת אומרת, אני עברתי תהליכים... כן, אני עברתי תהליכים עם עצמי אישיים מתוך הרצונות שלי, אבל זה לא היה מתוך מקום של צורך בשביל משהו אחר. זאת אומרת, את עוברת תהליכים האלה לצורך האישי שלך. כשאת בעלת עסק, אז את חייבת לעבור את התהליכים האלה. כי את
למה?
בעצם כל... כי העסק הוא את. וכמו שהעסק משתנה, את משתנה, וכמו שאף משתנה, העסק משתנה. זאת אומרת, זה בסינרגיה ביחד, זה אישויות נפרדות, אבל הן לא נפרדות, הן מחוברות.
זאת אומרת שזה תהליך של התפתחות המיינדסט, ואז זה משתקף לך חוצה בעסק, לפי הצרכים של מה שנראה לך בעסק?
כן.
או לפי מה שאת מרגישה שחסר בך, כדי להוביל את העסק הזה קדימה?
זו שאלה טובה, כי אני חושבת שזה אין ויאנג כזה, זאת אומרת, זה שני דברים שלא יכולים להתקיים אחד בלי השני, ולכל אחד מהם יש קצת מאחר, כי בסוף אני, אם אני לא אתפתח עבור עסק, אני לא אוכל להצמיח אותו, ואני לא אוכל לקחת אותו לכיוונים שאני חושבת שהוא יכול ורצוי וצריך להיות בהם, אבל גם מצד שני, אם אני לא זהה מה עסק צריך, ואביא את עצמי למקום הזה שאני אוכל כאילו לפעול בו, אז זה חייב להתקיים ביחד. זה לא יכול להתקיים בפעול.
מה מניע אותך? זאת אומרת, יש עסקים שיכולים להיות גם 30 שנה באותה נקודה, ואת מדברת פה על התפתחות ועל הצורך כל הזמן ללמוד עוד משהו, להתפתח לעוד איזשהו כיוון, לקחת את העסק למקומות אחרים. לא לפחד מלהיחשף, לא לפחד מלעמוד בפרונט, לדחוף את הדברים קדימה. מה מניע אותך? צריך להיות איזה חתיכת מבאר רציני בשביל כזה דבר.
וואי, אני רוצה להגיד הפרעת קשב שלי, שהיא המניע הכי גדול שלי. אני לא יכולה להישאר במקום, אני משתעממת מהר, ואני ממצאה מהר, ואני לפעמים אומרת לעצמי, טוב, שנייה, רגע, טוב, תירגי רגע, טוב, כאילו, תשארי במקום שנייה. מה מניע, לא יודעת, אתגר, הוויז'ן הזה, כאילו, המין, אני רואה איפה העסק שלי צריך, יכול, צריך, ואני רוצה שהוא יהיה עוד 5-10 שנים. כאילו, יש לי כאילו ויז'ן ממש ממש ברור. וברגע ש... כאילו, ברגע שהוויז'ן הזה בעצם נולד, ברגע שהוא הופיע, אז אני לא יכולה לפעול נגדו. אני לא יכולה...
ספרי קצת על התהליך. ספרי קצת על התהליך של הוויז'ן. זה מה? זה משהו שפשוט... את ישבת וחשבת עליו במודע, או שזה משהו שפשוט בער מתוכך ו...
לא זה ולא זה. אני חושבת ש... קודם כל, הוא נולד מתוך באמת בנייה של תוכנית מסודרת שעשיתי לעסק בהתחלה, שבעצם במסגרת כל תוכנית עסקית שבונים, אז זה מאוד חשוב לטפל ביסודות. זה מאוד חשוב... לטפל קודם כל בחזון, ובמה את רואה לנגיד עינייך, ומה המטרות שלך, ומה היעדים שלך, לפני שמדברים על, על המספרים, ועל המוצרים, לאיך. ועל התמחור, ועל האיך, כן.
קודם המל.
אני בעצם חייב, כי קודם גם הלמה, אני חושבת שהלמה, הלמה חייב להיות שם קודם כל, ומתוך הלמה נובע המה, ואז את מגיעה לפרקטיקה. אז קודם כל, זה כן היה תהליך חצי מודע, זאת אומרת, לא ידעתי שאני נכנסת אליו, אבל, אבל תוך כדי זה היה באמת לשבת, ופשוט להקיא את כל המילים החוצה, ואת כל המחשבות, וזה לשחרר גם עקבות במחשבה, כי זה גם חלק שהוא מאוד לא פשוט
מה, למשל, מאתגר. איזה עקבות?
לחשוב בגדול, זאת אומרת, לא עכשיו לחשוב על עסק, על עסק קטן ולהישאר אני, מיכל, בתוך העסק החמוד שלי, אלא לחשוב בגדול, לחשוב לאן אני יכולה להגיע, אם אני אשחרר את החסמים האלה שמלווים כל אחד, כאילו, בתוך
מה עזר לך לפנות את אותם חסמים?
קודם כל, העבודה שעשיתי עם עצמי, באימון, כאילו באימון המקצועי שלקחתי עוד לפני שהעסק נולד. הוא אפשר לי לחדד את היכולות שלי, לחדד את הערכים שלי, להבין מתוך איזה מקומות אני פועלת, ולהבין מה אני יכולה לעשות. וגם אני חושבת שלהגיד לעצמי שהדף סופג הכל. זאת אומרת, בסוף את יושבת ואת כותבת, או לא משנה, מקלידה, זה לא חשוב, כן? אבל כאילו בסוף זה מילים על דף. לא חייבת להיות להם משמעות. את נותנת להם את המשמעות בסוף. אז אתה יודע, זה סוג של כזה, יאללה, מה יקרה? כאילו אני אכתוב, אז אוקיי, אז אני אכתוב שבא לי להשתלט על העולם. זה לא אומר שאני אשתלט על העולם יום אחד, כן, אבל כאילו, זה לא חייב להיות חלק מהתוכנית העסקית שלי.
מי יודע, אולי עוד שנה נדבר, זה יהיה קצת אחרת.
כן, יש לי תוכניות להשתלט, אבל לא על העולם, בעזרת העסק.
זה נשמע מצוין, זאת אומרת, זה חלק מהתהליכים שהאמת שאני מדברת עליהם הרבה בפודקאסטים שלי ומספרת עליהם, ואת טבעת בדיוק ככה את כל הדוגמאות, גם בלי שבכלל תכננתי את זה, אני מודה ומתפדה.
תראי מה זה.
ראית, חיוות לי את זה, ככה בדיוק סידרת לי את כל הפודקאסטים שלי בשורה אחת מסודרת, אבל עם כל זה, בטוח היו לך גם אתגרים לאורך הדרך, כל מיני נפילות ודבר, כאילו, די, לא בא לי, עזבו אותי, רוצה לחזור להיות שכירה, או משהו בסיום.
לא, זה לא קרה, די.
לא עד לשם.
מדי, כדי שלא, זה לא. אני אגיד לך, אני המצאתי לעצמי מטבע זר, אוקיי? זה מטבע זר של עצמאים. והמטבע הזר זה כל שקל שלו שווה 10 של שכירים. וזה לא כי אנחנו טובים יותר או, או, או עשירים יותר, אנחנו לא עשירים יותר, אבל יום אחד כן, אבל זה כאילו כל שקל שאת מכניסה, הוא שקל שאת עובדת עליו הרבה הרבה יותר קשה מאשר כשעבדת כשכירה. עכשיו, קודם כל, אני יחסית לא הרבה זמן עצמאית, ואני אומרת לעצמי ש, שזה כאילו באמת שזה התחלה, ושיש לי עוד אתגרים לפניי וכאלה. ברור שהיו אתגרים. להגיד לך שהיו כאלה שגרמו לי להגיד לא בא לי יותר וזה, לא, לא היו כאלה, מודה. אני מבחינתי כאילו, bring it on, כאילו אין לי את המקום הזה של להתלונן על לקוחות, או להתלונן על עבודה, או בכלל, אני חושבת שזה איזשהו מיינדסט שהוא, שאם אתה נמצא בו אז כנראה משהו צריך להשתנות, כי לא, כאילו לא בשביל זה הקמת עסק, לא בשביל זה הקמת עסק. כדי להתלונן על הלקוחות ועל העבודה ווואטאבר, כן? אני שרופה ללקוחות שלי כאילו בקטע אחר. רובם נהיו חברים, שזה קטע הזוי גם בפני עצמו. אז בעניין הזה כאילו אתגרים, כן, יש. עד לא מזמן סבלתי מדלקת כרונית בכתף, וברמה של כאילו הייתי מושבתת מעבודה. אז הושבתי עם בעלי לחתוך לי ניירות, מה אני אעשה?
זה
כן, אין מה לעשות, ועוד מעט יש לי הזמנה של 20 קופסאות מאוד מרגשות שאני צריכה להתחיל לעשות, אז הם כמו גדולים הם יעבדו פה, אין מה לעשות.
מאיפה את שואבת את כל הרעיונות שלך?
זה מתחלק, אני חושבת שזה מתחלק, אחד, רוב המוצרים שלי, הרבה מהמוצרים שהוצאתי נולדו מאיזשהו רצון לתת למישהו, מישהי או חברה טובה, משהו שהוא קצת אחר ושונה. אני יכולה לספר לך שלמשל הקופסה שלי, יש לי קופסה שנקראת הקופסה החכמה, שזה מוצר שאני מאוד, מבחינתי מוצר הדגל שלי, נגיד בשתי מילים, זה קופסה בעבודת יד, יש בה 36 כרטיסיות, בכל כרטיסיה יש תמונה, מאחורי כל תמונה יש ציטוט, כשהציטוטים הם בעצם בהתאם לנושא של הקופסה, בוחרים את הנושא, והנושאים הם מאוד מאוד מגוונים, החל מיום הולדת והעצמה נשית וחינוך וסבא וסבתא ומשפחה והורות וזוגיות ועוד ועוד יום הולדת וזה. בחזית של הקופסה יש מקום בעצם להקדשה אישית ולהציג כל פעם תמונה אחרת, ככה שזה סוג של מסגרת. המוצר הזה נולד בשביל חברה שלי שעברה אובדן של לידה שקטה, מאוד לא פשוט, ומאוד מאוד בער בי לעודד אותה, כאילו מאוד רציתי לעזור לה להתמקד בטוב, במה שכן יש לה בחיים, והבנות המאממות שלה, ומשפחה שלה, ובעצם, ומשם נולד החיבור הזה בין הציטוטים, שהיו בהקשר של העצמה והתגברות על קושי וכולי, כאילו מהמקומות האלה, והתמונות של המשפחה היפה שלה. ואז ברגע שזה יצא החוצה, אז פתאום אמרתי, רגע, אבל אני יכולה לקחת את זה לעוד מלא מקומות. כאילו, אני חושבת שזה כל פעם החשיבה הזאת של הצורך, ומתוך הצורך החשיבה מתרחבת, להביא משהו אחר, מקורי יותר.
אני רוצה שתספרי לי דווקא על קבוצת פייסבוק שפתחת לאחרונה, שהיא שונה והיא מיוחדת, ובדרך כלל אני לא עושה פרסום, אבל היא קבוצה מגניבה כזאת, תספרי לנו עליה קצת.
אז זהו, זה גם נולד בחצי ספונטניות. סיפרתי את זה קצת מקודם, שבעצם תמונות מבחינתי הם באמת הם כלי מאוד מאוד, מאוד חזק ולא מוערך היום בעיניי. וזה משהו שנמצא בדיבור השיווקי שלי במרכאות, מהרגע הראשון, שאני רוצה להחזיר את הכבוד לתמונות. אני רוצה שאנשים יחזרו להתייחס לתמונות שלהם כמשהו בעל ערך, ולא, כאילו להתייחס לאוצר הזה, זה אוצר. מה שיש לנו היום זה אוצר, ואוצר שלא היה קיים, קחי 100 שנה אחורה, קחי 50 שנה אחורה, זה לא היה קיים כמו שזה קיים היום, והיכולת הזאת היא לתעד, את החיים שלנו, ולהיות, להצליח לחזור אחורה, ולהסתכל על זה, ולקבל זווית אחרת, ופתאום להבין דברים אחרת, ולהתרגש מחדש, ולשמוח, ואת כל הדברים האלה תמונה יכולה לעשות, תמונה יכולה לשנות מצב רוח, היא יכולה באמת, יש בה כל כך הרבה כוחות, לתת לנו דברים.
רגע, אבל תספרי על מה הקבוצה, שיבינו על מה.
כן, 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 צודקת. צודקת. אז קוראים, לקבוצה קוראים מחזירים את הכבוד לתמונות. המטרה שלה זה לעורר מודעות ואתגר ודרייב ומוטיבציה לאנשים לעשות משהו עם התמונות שלהם. זה לא משנה מה. זאת אומרת, מבחינתי, שיתלו אותם על קיר, שיעשו אלבום כיסים, שיעשו אלבום דיגיטלי, שיתפיסו אותם ויזרקו אותם לתוך קופסה, עדיף בעבודת יד, אבל לתוך קופסה. העיקר שיעשו איתם משהו. רמז קטן. רק קטן. ובאמת העיקר שיעשו איתם משהו. זאת אומרת, כל כך הרבה אנשים, אני נתקלת בזה המון, הבן שלי בן 80 ועדיין לא עשיתי לו אלבום גיל שנה, הילדה שלי חגיגה לא מזמן בת מצווה ועדיין לא עשיתי לה כלום. זה שגור בפה של אנשים כל הזמן וזה מציק להם גם, אבל זה לא מציק מספיק כדי שזה עכשיו ילכו ויקבעו אותה לרופא, כן? זה מציק. וזה נמצא שם ביסור מצפון ובתחושה הזאת של די, אני חייבת לעשות משהו עם התמונות שלי, די, אני חייבת לעשות משהו עם התמונות שלי. אז יאללה, בואו, תעשו משהו עם התמונות שלכם, בואו לקבוצה ותקבלו השראה ותעשו משהו.
וצאו לדרך. שומעים כן, את ההתלהבות שלך מכל ההתעסקות, ואני חושבת שאולי זה סוד הקסם הגדול שלך, שאת גם מצליחה להעביר אותו בפוסטים שלך ובעשייה שלך, ההתרגשות וההתלהבות מתוך העשייה, והאמת שאני מאחלת את זה לכל בעלת ובעל עסק, ומה את חושבת אבל שיחזיק אותך לאורך זמן? כי את אומרת, את צעירה עדיין בעסק. שומעים אותנו נניח עסקים בני 20, מה היית ממליצה להם להכניס לשגרת היום שלהם או לתודעה שלהם, שיעורר בהם קצת את אותה התרגשות של היום הראשון שפתחת את העסק? לחזור לשליחות שלך, להתחבר ללמה. מה היית ממליצה להם?
וואי, קודם כל, קטונתי. אני חושבת שכאילו הדבר הראשון שעלה לי בראש, להבות, זאת אומרת, למצוא את מה שאנחנו ממש רוצים לעשות, ובא לנו לעשות, ולעשות אותו, כי אני חושבת שזה כמו מערכת יחסים, זה כמו ניסויים של אחרי 20 שנה, כאילו, אם אנחנו לא נמצא את הדבר הזה שמחבר אותנו ושגורם לנו להתרגש, אני חושבת שהתרגשות זאת המילה הכי חשובה. לעשות משהו שמרגש אותנו, אני רוצה לקוות, אני מאחלת לעצמי, אוקיי? שעוד 15 שנה, עוד 20 שנה, העסק שלי ירוץ, ואני בטוחה שאני קצת פחות אתרגש מחלק מהדברים, אבל אני מאחלת לעצמי שתמיד יהיה לי פרויקט או אתגר, או איזשהו בייבי כזה, שיש שלי, ושיעשה לי טוב, מעבר לעסק ולשוטף, ולא יודעת מה, משהו שייתן לי את המוטיבציה הזאת. ואם, שוב, זה כמו שאמרתי לך מקודם, ביום שאני אקום, ואני לא אוהב את מה שאני עושה, אני מאמינה, שאני לא אעשה אותו, אני פשוט לא אעשה אותו. ואני אמצא את הדרך להמציא את עצמי שוב מחדש, כי למה לא? כאילו, עשיתי את זה פעם אחת.
אז את רואה בעסק בעצם סוג של הדרך היצירתית שלך לבטא את עצמך כלפי העולם.
כן,
זה הרבה מעבר לכמה הכנסתי החודש או כמה הכנסתי השנה.
זה חייב להיות הרבה מעבר לכמה הכנסתי, ואם עמדתי ביעדים שלי הכלכליים, ואם לא יודעת מה, זה חייב להיות מעבר, כי אין לך אחרת מה שמחזיק אותך כשאת לא.
זאת אומרת, בדיוק, רציתי לשאול, ומה קורה כשעם כל ההתלהבות והשמחה והשליחות, לא עמדת ביעדים החודשיים שלך, מה זה גורם לך להרגיש?
קודם כל, אני בתקופה כזאת כרגע. זה מייצר תסכול, זה מייצר תסכול, וזה מייצר איזושהי תחושה כזאת של מה אני עושה לו בסדר וכאלה, אבל אז את עושה איזשהו צ'קליסט כזה, ואת מבינה שאוקיי, סבבה, בוא נסתכל על התקופה, בוא נסתכל על המסביב שלי, בוא נראה כאילו מה אני יכולה לעשות אחרת, בוא נמצא איך להעביר את הזמן בצורה יעילה, ואם יש לי דברים שרציתי לעשות ולא היה לי זמן לפני כן, אז בוא נעשה אותם עכשיו. יש לי מיליון ציטוטים שעולים לי לראש עכשיו, אבל זה פשוט להמשיך. לא, אני תכף אצטט אותם בדיוק, זה יושב לי לא מדויק. אני חושבת שזה באמת פשוט להמשיך. כאילו, פשוט להמשיך לכוון את עצמך בדרך ולהאמין שמה שאת עושה, את עושה טוב, ואם יש משהו שאת חושבת שאת עושה לא טוב, אז לדייק אותו ולמצוא איך לעשות אותו יותר טוב, ולפעול בלי, לפעול בלי רגשות אשם. אני חושבת שזה הטייטל הכי, כאילו הכי מדויק, שאם את עושה את מה שאת יכולה לעשות, הכי טוב שאת יכולה לעשות, בדרך הכי מוצלחת שלדעתך היא נכונה, אז דברים יבואו, כאילו הם יבואו בסוף.
לשחרר את התלות מהתוצאה.
כן, לשחרר את ה... להיות כביכול אדיש, כביכול אדיש לתוצאה, זאת אומרת, לעשות את ה... זה בכלל, זה נכון לכל דבר בחיים, אבל אם את עושה את מה שאת יכולה לעשות, את המקסימום שאת יכולה לעשות, את ה... את מדייקת את הדברים שאת עושה בצורה שהיא בעינייך הכי טובה שיש, אז עשית את הכי טוב שלך, בלי רגשות אשם, זאת אומרת, אין לך את המקום הקטן הזה שמנקר, שאולי היית יכולה לעשות אחרת, אם הוא לא קיים, אז זה לא משנה מה תהיה התוצאה. זאת אומרת, התוצאה היא תבוא, היא תבוא, מתישהו היא תבוא. יש כזה משפט של אלברט איינשטיין, כאילו שאיזון, לא זוכר, עוד פעם, כל הציטוטים שאני יודעת בעל פה, אבל שכדי לרכב על אופניים צריך רק להמשיך, תכף אני אמצא את הציטוט המדויק. כן, אבל זו תקופה, וצריכה להזכיר לי לשמוע את זה, כי אולי אני אצטרך את העצה של עצמי.
זה נכון לגבי כולנו, אכן תקופה מאתגרת לחלוטין. אבל כמו שהיה בסרט חלף עם הרוח, there always another day.
בדיוק, יש כל פעם יש הזדמנויות אחרות, וכל פעם יש מחשבות אחרות, ותמיד צריך פשוט באמת פשוט להמשיך, כי אין דרך אחרת, כאילו תעצרי, תכנסי לדיכאון, תתחילי להשתבלל, תתחילי מחשבות שרק יחלישו ורק יעשו רע, זה סתם, אין לזה שום משמעות, כאילו, אין לזה שום ערך לדבר הזה.
תקשיבי, מיכל, נתת לנו פה שיעור, נראה לי חשוב ככה על החיים, ואני ממש ממש מודה לך על השיחה הזאת. היה לי, כן, היה לי ממש כיף, גם לשמוע את הדברים שאני אומרת, בלי שאני אומרת לך אותם.
כן, עוד יחשבו שעשינו...
הן מתואמות.
כל כך לא מתואמות, שאפילו כאילו, אבל טוב, נו, יאללה, תעלי השידור, יהיה כיף, כאילו, נזרום, נראה מה קורה.
אפילו שאלות לא שלחתי לך מראש, אמרנו, נראה מה יקרה תוך כדי, ותקשיבי, עבדת בזה בגבורה רבה, אני כן כתבתי לי שאלות, אבל אמרתי, אני אתקיל אותך.
יש משהו שלא שם?
לא, נראה לי עשיתי וי על כל השאלות, ואפילו יותר. היה לי ממש ממש כיף ותענוג, ומי שרוצה למצוא אותך, איך אפשר למצוא אותך ברחבי הרשת שלנו?
אז קודם כל
אני אוסיף כמובן גם לינקים בפודקאסט.
יש לי, תודה רבה, יש לי אתר מהמם וחדש וחמוד ומדהים, מיקמש, MICMASHCOIL, זה גם השם שלי באינסטגרם, ובפייסבוק, מיכל של זיכרונות.
גניב, אנחנו נרשום את הלינקים שיכולו למצוא אותך, ובאמת שווה לעקוב אחרייך, אני אוהב את הפוסטים שאת מעלה.
תודה רבה.
תודה רבה על הכל.
תודה לך, איזה כיף.